כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
בפרק הראשון עסקנו בניסיון להגדיר מהו הקולנוע התיעודי. נותרה לנו הגדרה משמעותית נוספת שמתמקדת בחוויה של הצופה, ודרך החוויה מגדירה את הסוגה של הסרט או את השאלות המעניינות שאפשר להדלות ממנו ולדון בהן. נדבר לעומק גם על השינוי המשמעותי שחל ביחס לסוגה הקולנועית של הקולנוע התיעודי. דוקטור אוהד לנדסמן, חוקר ומרצה לקולנוע תיעודי, מלמד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, ובמחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים, יספר לי, גיל מרקוביץ', מהן הסיבות להצלחתו המסחרית של הסרט התיעודי ב-25 השנים האחרונות. שלום לך אוהד.
שלום גיל.
אני שמחה שאנחנו ממשיכים ואנחנו עצרנו בנקודה קריטית מרתקת.
נכון.
עשינו ככה מעבר יפה על כמה הגדרות שונות שאפשר לנסות דרכן להגדיר את הקולנוע התיעודי, ונותרה לנו אחת משמעותית משמעותית, והיא דרך התיאוריות הפנומנולוגיות.
נכון. בעצם הפעם האחרונה שדיברנו הייתה על הכוונה שעומדת מאחורי סרט תיעודי, שזה משהו שהרבה מאוד אנשים בדרך כלל מייחסים לזה הרבה חשיבות, בגלל שאנחנו רוצים לשים את האצבע על מה ההבדל בין קולנוע תיעודי לבין ביופיק, לדוגמה, בין קולנוע שמבוסס על מקרה אמיתי והוא לא תיעודי.
כן.
ואני חושב שמה שאמרנו פעם הקודמת די עוזר לנו, זה לא תמיד אומר את זה באופן חד משמעי, אבל זה די עוזר לנו ככה לזוז בטריטוריה הזו ולחשוב האם הבמה התכוון לייצר תיעוד, האם הייתה פה, היו פה אספירציות של דוקומנטרי, או שהייתה כאן כוונה לזקק סיפור בדיוני מתוך המציאות. אבל זה כשלעצמו לא מספיק, כי אפשר לקבוע שלא מספיקה הכוונה של היוצר לבדה כדי שסרט יוגדר כסרט תיעודי, ואנחנו צריכים דווקא להתחשב ולכלול את תגובת הצופים שבו, ולוודא שהצופה בעצם מבין שבפניו נמצא סרט תיעודי. אז ככה ש...
זה מעין תיאום ציפיות.
זה תיאום ציפיות.
זה גם הכוונה וגם מה אני רוצה שאתה, הצופה, תבין או תדע שאתה הולך לקבל.
נכון, אני חושב שבאמת השילוב של השניים הוא חשוב כשאנחנו ניגשים להגדיר כביכול סרט תיעודי, גם הכוונה וגם מה שמצופה מהצופה, אבל באמת זה איזשהו קו חשיבה מתקדם בקולנוע תיעודי, שהרבה מאוד חוקרים מציעים היום שהמאפיינים של הקולנוע תיעודי נבנים בי עיקר על ידי הצופה. זאת אומרת, הוא יוצר באופן פעיל עמדה מגובשת כלפי הטקסט, לפעמים היא מוטעת ביחס למה שהבמה התכוון,
כן.
או היוצר התיעודי התכוון, אבל זה פחות משנה. חוקר בשם דירק אייצן לדוגמה, טוען שלא ההיבטים הייצוגיים של הסרט יקבעו אם יתפס הסרט על ידי צופים בתור סרט תיעודי. אם נחזור רגע למה שאמר לנו ביל ניקולס, שטען שיש מאפיינים טקסטואליים ברורים כאלה, הגדרה שלא כל כך אהבנו בפרק הקודם,
נכון.
אז דירק אייצן אומר, זה לא ההיבטים הייצוגיים הללו, אלא השילוב בין מה שהצופים רוצים ומצפים מהסרט, לבין, וזה יותר חשוב, בין מה שהם מניחים לגביו על בסיס הרמזים ששתולים בו. זאת אומרת, הבמאי או הבמאית שותלים איזשהם רמזים או היבטים ייצוגיים או אלמנטים טקסטואליים, והמונח דוקומנטרי מתגבש כתגובה אליהם.
מעניין.
אז זה מאוד מעניין, וזה לא כל כך אינטואיטיבית make sense במובן הזה.
זה אומר שהרבה מהיצירה נמצא בעצם אצלי, בתהליך העיבוד.
לגמרי.
כן.
אצלך בראש, במובן הקוגניטיבי של המילה, התהליכים המנטליים שאת עושה כשאת צופה בסרט. דוגמה מעניינת שאני בדרך כלל נותן לעניין הזה, זה סרט שרבים מכירים אותו, למרות שהוא ישן יחסית, וזה פרויקט המכשפה מבלר, מ-1999.
סרט מלחיץ.
סרט מלחיץ, לא מעט נלחצו ממנו, מתעד כביכול שלושה סטודנטים כביכול שיוצאים למסע ביער במטרה לצלם כאילו סרט תיעודי על מכשפה שמחפשים אותה, וטכנולוגיית הצילום היא מאוד משמעותית בסרט הזה. אנחנו יודעים, מבינים, באופן ברור שהסרט הזה הוא לא סרט תיעודי כמו שאנחנו חושבים על סרט תיעודי. אין באמת מחשפה, הם לא יצאו באמת לחפש מחשפה.
זו עלילה שנכתבה במיוחד.
זו עלילה שנכתבה במיוחד, וזה סרט שאנחנו היום מכנים אותו כסרט מוקומנטרי. הוא מחכה בעצם את האסתטיקה של הקולנוע הדוקומנטרי. ובגלל זה, טכנולוגיית הצילום בו מאוד מודגשת וחשובה. יש שם 3 מצלמות ניידות, הסטודנטים לוקחים אותם, הם מעניקות לסרט תחושה של קולנוע חובבני, ולכן כביכול תיעוד אמיתי, ואנחנו בתור צופים מוזמנים להיות מעורבים בתהליך מתמשך כזה של תיוג הסרט. אני צופה בסרט, אני רואה את המאפיינים האסתטיים, ואני תוהה לעצמי, מה זה אומר? פריים נזיל, מצלמה רועדת, המצלמה יוצאת מפוקוס, הסובייקט חורג מגבולות הפריים, ואז אני אומר לעצמי, בתור צופה אני אומרת לעצמי, זה אני צופה ביומן וידאו חובבני, ברור, זה משהו שאני מכירה מהבית. עכשיו, ב-1999, כשהקולנוע הדיגיטלי התיעודי עוד לא לגמרי מפותח, זה באמת מזכיר לצופים תיעוד מהבית, זה מזכיר תיעוד של האחיינית שלי במסיבת יום הולדת. ולכן הרבה מאוד מהצופים, ויש לך ריש על כך ספר שלם לדוגמה שנכתב רק על הסרט הזה והתגובות אליו, תפסו את הסרט הזה כסרט תיעודי. עכשיו אם אנחנו...
הם חשבו שזה תיעודי?
הם חשבו שזה סרט תיעודי, והם יצאו מהסרט במחשבה שזה סרט תיעודי, והם דיברו עליו כסרט תיעודי. עכשיו, זה לא כולם, כמובן שהיה שיח מאוד מורכב לגבי הסרט הזה, והרבה הבינו את זה גם ביחס לשיחות שהם עשו אחרי הסרט, ואולי חלק תפסו את הטריק ב-10 דקות הראשונות. אבל התפיסה שסרט הוא תיעודי על פי מאפיינים טקסטואליים בלבד, לא תוכל להתחשב במה שקרה פה. כי קרה פה משהו מעניין, צופים תפסו אותו כסרט תיעודי. ולכן הדרך להבין או להתחשב בחוויה שקרתה פה, זה לפנות לתיאוריה הפנומנולוגית. כן. שמבינה הקולנוע תיעודי לא כמשהו שנמצא אינהרנטית מראש במאפיינים הטקסטואליים, אלא קורה אצלי בראש תיעודי. ואצלי זה יכול להיות אצל כל אחד בנפרד, בצורה אחרת.
וזה בעצם השילוב בין הדברים. זה לא רק מה שיש לי בראש לפני שצפיתי בסרט, זה לא רק זה, וזה לא רק מה שאני חווה עכשיו ומקבלת מהסרט, אלא זה השילוב בין שני הדברים.
נכון, זה השילוב של מה את מכירה כלדוגמה האסתטיקה תיעודית. זאת אומרת, אם לא תכירי מה זו אסתטיקה תיעודית, לא תדעי מה זו אסתטיקה של ההום וידאו, אז יהיה לך קצת יותר קשה לייחס את האסתטיקה הזו לתיעוד. אבל זה ההיכרות שלך עם האסתטיקה הזו, זה הרמזים ששתולים בתוך הטקסט, שהם בעצם נמסרים אלייך כצופה, ואת אמורה לפענח אותם ולחשוב עליהם בתור טקסט כלשהו.
מי שכתבה על זה הייתה בעיקר ויויאן סובצ'ק, נכון? שאותה אנחנו, את התיאוריה שלה אנחנו ננסה להבין בהקשר הפנומנולוגי והקולנועי.
נכון. ויויאן סובצ'ק היא חוקרת קולנוע מאוד חשובה ומעניינת, שהיא קשורה בעיניי לאחת התופעות המרתקות שקורות בחשיבה על קולנוע, וזה התיאוריה הפנומנולוגית. פנומנולוגיה זה זרם מחשבה שצומח בעצם בתחילת המאה ה-20. הוא צומח בפילוסופיה.
בפילוסופיה הוא צומח קודם.
הוא צומח קודם בפילוסופיה, כן. כמובן, והוא צומח מתוך המחלוקת בין אמפיריציזם לרציונליזם. אמפיריציזם כמחשבה שדוגלת בכך שהכרה היא בלתי אפשרית ללא ניסיון, זאת אומרת ידע קודם והיגיון לא מתקבלים על ידי האמפיריציזם, משום שלמי שתומך באמפיריציזם, בני אדם למדים רק באמצעות התנסות על בשרם שלהם.
כן.
ומנגד נמצאת המחשבה הרציונליסטית שמניחה שתודעה היא אפריורית, היא קודמת להתנסות החושית, וההיגיון עדיף על ההתנסות החושית ברכישת ידע על העולם. מתוך המחלוקת הזאת צומחת הפנומנולוגיה. אבי הפנומנולוגיה בעצם זה הפילוסוף היהודי-גרמני אדמונד הסל, שוויויאן סובצ'ק גם מדברת עליו במאמר שלה.
כן.
ולטענתו כל ידע על העולם מגיע דרך ניסיון, אבל לא באופן קודם ולא באופן נפרד מהתודעה, אלא בעצם כיחס שהוא מתווך בין התודעה לבין התופעה. והוגי הדעות הפנומנולוגיים, ביניהם גם ויויאן סובצ'ק שכותבת על קולנוע, שמים את הדגש בחוויה. הפנומנולוגיה בעצם קוראת לנו לחזור לדברים עצמם, לאופן שבו המשמעות מופיעה בפנינו ואיך היא נחוות על ידינו.
אז היא עושה גם הבחנה, כמו שאתה כבר רמזת, בין כמה סוגים של תוכן קולנועי, כדי שיהיה אפשר לדבר על החוויה שהיא משתנה כשאנחנו פוגשים ופוגשות תוכן קולנועי אחר. אז למשל, הזכרת את הבדיוני לחלוטין, את המוקומנטרי ואת הדוקומנטרי, התיעודי. ושם החוויה משתנה של הצופה.
נכון. זה בדיוק העניין, שהיא שמה את ההבדל, ביחס לשאלה מה אנחנו רואים, איזה סוג של סרט זה, והיא מדברת על שלושה סרטים עיקריים בתיאוריה שלה, סרט עלילתי, סרט ביתי וסרט תיעודי, והיא מבקשת לבדוק איך החוויה שלנו משתנה ביחס להיכרות שלנו עם כל אחד מהסרטים הללו, אבל איך גם כל ז'אנרים הללו, שלושת תתי הסוגה הללו, בעצם מתמזגים זה בזה. ומה שהיא עושה, היא מבססת את הטענה שלה על מאמר די נשכח של פסיכולוג בלגי בשם ז'אן פייר מונייר, שבו הוא בעצם מסביר את ההבדל בין האופן שבו אני מזדהה עם דמות בסרט עלילתי, בסרט ביתי ובסרט תיעודי.
שזה שונה לגמרי.
שזה שונה לטענתו. התפיסה של הצופה את הדימוי הקולנועי תמיד תהיה מעוצבת לפיו, ו... סופצ'ק מאמצת את הגישה הזאת, על פי הידיעה המוקדמת שלי. האם אני מכיר את הדמות על המסך? האם זו דמות ציבורית מהמציאות? האם זו דמות מהמשפחה שאני מכיר? משפחה שלי, משפחה של מישהו אחר?
אם זה סרט וידאו, כן.
אם זה סרט
של
וידאו.
של ביתי, כמובן.
בדיוק, האם זה דמות פיקטיבית? מן הסתם אנחנו לא נתפוס אותו דבר את הסרט של זפרודר על הרצח של JFK, כמו שנתפוס את הסרט של אוליבר סטון על JFK, ביחס לשאלה מהי ההיכרות המוקדמת שלי עם הדמות הזו. אז בעצם חוויית הצפייה בסרט נקבעת על פי הקשר שלי למערך החוויות הפרטי של הצופה. ואם נחזור לפרויקט המחשפה מבלר, זה בהחלט קשור לשאלה, האם אני מכיר מה זה קולנוע תעודי חובבני? האם אני מכיר מה זאת אסתטיקה של מצלמה דיגיטלית
ביתית כזאת, שאני סוחבת, כן, והיא כל הזמן נעה, ויש כל הזמן...
בדיוק.
דברים מוזרים נכנסים לפריים בלי איזה מחשבה, מלאכת מחשבת של בימוי ותכנון פריים.
נכון, וגם זה כמובן תלוי זמן ותלוי מקום, וכשפרויקט המחשפה מבלר יוצא, אף אחד עוד לא ממש מכיר את האסתטיקה האסטרטגית הזו, שלייצר חובבנות בסגנון קולנועי זה בעצם להזמין אותנו למערך אסתטי של אימה ושל חוויה משתתפת בסרט. זה כן. כמובן הופכת להיות קלישאה בקולנועי נועה, אבל ב-1999 זה מאוד מאוד ראשוני. אז סופצ'ק בעצם מראה לנו שהיחס של הצופה לדמות הקולנועית מושפע בראש ובראשונה מהאופן שבו אני תופס את המעמד של מה שאני רואה. זה יכול להיות הדמות וזה יכול להיות בכלל מה שאני רואה. האם זה פיקטיבי, האם זה אמיתי, כמה אני מכיר את הדמות, האם אני מכיר אותה מקרוב, האם אני מכיר אותה כדמות ציבורית,
ולכן הסוגה רלוונטית, כי היא ממסגרת עבורי, נכון? היא עושה בשבילי מעין גבולות גזרה, ואז אני גם יודעת מה היחס שלי לדמות או בכלל למה שאני רואה על המסך.
נכון. אבל מה שמרתק אצל סופצ'ק, הסוגה היא רלוונטית, אבל סופצ'ק מאפשרת את המשחק הזה בין הסוגות, שאני בתור צופה אוכל לקרוא, ככה היא טוענת, סרט תיעודי כסרט בדיוני, וסרט בדיוני כסרט תיעודי.
וואו.
זה מה שבעצם מאפשר לנו המודל הפנומנולוגי. למרות שאנחנו יכולים להגיד, זה, הייתה כאן כוונה ליצור סרט בדיוני, הייתה כאן כוונה לשים אסתטיקה של קולנוע בדיוני, אם יש דבר כזה, אבל אני בתור צופה יכול לתפוס את זה כסרט תיעודי. אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב לדבר עליה, שסופצ'ק מתייחסת אליה דווקא במאמר אחר, אבל היא רלוונטית כאן, זה סרט של ז'אן רנואר, שנקרא חוקי המשחק, שהוא סרט צרפתי מימי מלחמת העולם השנייה, סרט קלאסי שמתעסק באסתטיקה ריאליסטית, ומדבר על הצביעות של המעמד הבורגני בצרפת, ועל האופן שבו אירופה בעצם הפכה להיות דקדנטית ומושחתת לפני המלחמה. והסרט כולו הוא סרט בדיוני, אנשים אריסטוקרטים שנמצאים באחוזה, מסתכסכים זה עם זה, קורה שם אפילו רצח, והוא מוצג בסגנון שרבים המבקרים אוהבים לשבח אותו כסגנון ריאליסטי. אבל מה? יש לנו סצנה אחת, וזאת סצנת צייד של חיות. האריסטוקרטים יוצאים לצוד כסוג של תחביב. האסתטיקה של הסרט משתנה לחלוטין, זה פתאום הופך להיות סיקוונס שמזכיר לנו את סצנת המקלחת של אלפרד היצ'קוק, שוטים קצרים,
המקלחת
מדויקים.
בפסיכו?
בדיוק.
היא מלא.
כן.
סצנה מלחיצה. אז אתה אומר זה דומה מבחינה אסתטית?
זה דומה מבחינת הקצב. לא, זה לא כל כך מהיר, אבל זה לא שפק פתאום שונה בקונטקסט של הסרט, אבל מה שקורה שם, זאת אחת הדוגמאות ראשונות בתולדות הקולנוע, כמובן צריך לזכור שזה הייתה בתקופה אחרת, שבה חיות אמיתיות מתות. זאת אומרת, הן נרצחות כתוצאה
צילום?
כתוצאה מהטבח הזה, מהצייד הזה. זאת אומרת, האנשים הללו מצולמים כשהם עושים צייד, אבל הוא לא משתמש, ז'אן רנואר לא משתמש בבובות, הוא משתמש, לא משתמש גם בחיות שכבר מתו, אלא באמת הם יורים בציפורים ובארנבות. עכשיו, מה שאומרת לנו סובצ'אק, זה שברגע מסוים שבו אני צופה בסרט ואני פתאום רואה את הסיקוונס הזה, הרגע הזה ששתול בתוך סרט בדיוני, הופך להיות לסרט תעודי עבורנו. אין לי דרך אחרת לתפוס את המוות הזה של החיות שאני רואה מולי, שלא כסרט תעודי. ולמרות שאני רואה אותו בקונטקסט של סרט בדיוני, אני תופס אותו כמשהו שהוא אמיתי לחלוטין, שבו חיות מתות, גם אם אני לא יודע מראש אם מדובר במשחק, או מדובר באיזושהי סוג של מניפולציה.
אז זו החרגה של הקטע הזה, ובעצם איזשהו חיץ בין הקטע הזה, שהוא ממש דוקומנטרי לבין שאר הסרט שהוא בדיוני, או שזה כבר בעצם מייצר לי יצור כלאיים, של סרט שמערב גם וגם, ולא חיץ ומעין חלק שאפשר להוציא החוצה.
אפשר להסתכל על זה בתור יצור כלאיים, בהחלט, אבל סופצ'ק אני חושב הייתה רוצה שנמשיך להבין את הסרט הזה גם ככוונת היוצר שבו וגם באופן שבו הוא נתפס בשיח הכללי כסרט בדיוני. אף אחד לא יטען שז'אן רנואר עשה את חוקי המשחק כסרט תעודי, זה סרט בדיוני לחלוטין, אבל היא מתעניינת ברגע הזה, זה יכול בהחלט להיות רגע היברידי כמו שאת קוראת לו, שהצופה תופס אותו פתאום כסרט תעודי, למרות שהוא לא בא למאפיינים הללו מראש. ובמובן הזה אני חושב שזה מאוד מעניין, כי סרט תעודי תמיד נתפס אצלנו בהקשר רחב וכללי יותר, הוא תמיד נסמך על הניסיון שלנו, אומרת לנו סובצ'אק, אנחנו חווים אותו כמו אירוע שהתרחש במציאות, ואנחנו יכולים לחשוב עליו בגבולות פרוצים. אנחנו לא חייבים לתפוס אותו באופן שבו היוצר התכוון אליו, או באופן שבו המאפיינים האסתטיים מחייבים אותנו לתפוס אותו. ופרויקט המחשפה מבלר זה כמובן דוגמה נוספת, וגם הסרט שציינו בפרק שעבר, פור טרנזיט של אני אבו אסד.
נכון.
התרעומת הגדולה שבסרט הזו סצנות היו מבוימות.
נכון, של אותו נהג שמסתובב ברשות הפלסטינית, ואנשים נכנסים אליו לאוטו ומשוחחים איתו על שגרת חייהם ועל כל מיני דברים שמטרידים אותם.
נכון. ואז התרומת שמתרחשת ברגע שמגלים שהנהג הוא בעצם שחקן. אבל סופצ'אק, אם הייתה מסתכלת על הסרט הזה, היא לא כתבה על הסרט הזה, אבל אם הייתה בעצם מאמצת את המודל שלה לגבי הסרט, היא הייתה אומרת, זה לא ממש משנה, כי הצופה תופס אותו כסרט תעודי. החוויה של הסרט הזה, מבחינתו, היא כסרט תעודי.
אז אוהד, עכשיו אני רוצה להבין מה קורה היום. סקרנו הגדרות שניתנו במחקר במשך כמה שנים, ואני רוצה לדעת מה הגישה הרווחת היום, או לאן פנינו בהגדרת הסרט התיעודי, אם יש בכלל, ואולי גם לא צריך להגדיר, אבל...
אני בדרך כלל אומר שכדאי מאוד להשתעשע בהגדרות הללו, אבל בשלב מסוים גם לזנוח אותן, מכיוון שהן, כמו שאמרנו קודם, מגבילות אולי את ההתפתחות של הז'אנר, ולא כל דבר אפשר לקבע בתוך הגדרה ברורה. אני חושב שהיום האמירה הזאת של נואל קרול, שדיברנו עליה בפרק הקודם, שתמיד אנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לראות, היא כבר לא רלוונטית. זאת אומרת, כותרת שמגדירה סרט, או שיבוץ בפסטיבל, או מה שזה לא יהיה, או כל רמז מטה-טקסטואלי אחר, זה רק הפניה, הצהרת כוונות, הזמנה, כן. ראשית של דו-שיח.
הצעה.
והסרט יכול להפוך להיות לכל דבר מבחינתנו הצופים, והמודל הפנומנולוגי נראה לי כרלוונטי יותר מאי פעם. במיוחד שאנחנו מדברים היום על... פרקטיקות מרתקות של אנימציה תעודית, של קולנוע היברידי, של קולנוע שמתרחש איפשהו בגבולות המטושטשים הללו בין תיעוד לבין בדיה, הרבה יותר מאי פעם, במיוחד בעקבות טכנולוגיות דיגיטליות. ולכן אני חושב שכשאנחנו מדברים על עידן פוסט אמת, ואנחנו חושבים על הפתח שנפתח כאן לתעתוע, לשחק במוחו של הצופה, לחשוב על איך אנחנו מתעלים שקרים ואמת ביחד, אז הגדרות הופכות להיות משהו מאוד, מאוד בעייתי, ולא בהכרח חייבים לאמץ אותן.
יפה, אתה ללא ספק נתת תמונה טובה לאופן שבו הקולנוע הזה הפך להיות יותר ויותר מאתגר, אני חושבת, את הצופים והצופות, ואני חושבת שאולי זאת גם אחת הסיבות לכך שהוא הפך יותר ויותר פופולרי. אז אני אשמח לשמוע על התהליך הזה של הפיכתו לפופולרי, וזה תהליך יחסית צעיר. הסרט התיעודי עצמו, לפי מה שאמרנו בפרק הראשון, הוא יחסית צעיר, אבל ב-25 השנים האחרונות כבר ממש אפשר לראות איזושהי התקדמות במסחריות שלו.
ללא ספק, אני פה הסקירה היא כמובן יכולה להיות מאוד ארוכה, וצריך לתת את הדגש על כמה תחנות ביניים, אבל אני אנסה לעשות את זה בצורה שיחסית תוביל אותנו מהר למקום שבו אנחנו נמצאים היום, ולומר בצורה הפשוטה ביותר שקולנוע תיעודי תמיד היה מעניין, הוא תמיד היה מורכב. כמו שאמרנו בפרק הקודם, הוא לא היה אף פעם אובייקטיבי, צריך לזנוח את המילה הזאת, אבל הוא לא תמיד הציג בקולנוע, והוא לא תמיד הצליח. דווקא הסרט שדיברנו עליו בפרק הקודם, ננוקי שצפון, שהוא הסרט התיעודי באורך מלא הראשון, הוא דוגמה די יוצא דופן לסרט שהצליח בקופות, בגלל היכולת של פלהרטי להבין איך האסתטיקה של הסרט יכולה לפנות טוב יותר לקהל רחב. אבל במשך שנים, וגם הרבה בגלל הטלוויזיה, קולנוע דוקומנטרי היה קבור באיזושהי נישה, נקרא לה מרג'ינלית, שולית. רואים אותו בהקרנות אלטרנטיביות, רואים אותו בסינמטקים, ברטרוספקטיבות, על מדפי הוידאו, ולא בבלוקבאסטר וידאו. זה קולנוע עצמאי בדרך ההפצה שלו, וכשמסתכלים על קולנוע תיעודי וחושבים עליו, התפיסה הכללית של הציבור היא שזה משהו נורא אינפורמטיבי. לרוב די משעמם קולנועית. זאת אומרת, מי מתעניין בזה? מי שרוצה ללמד? מורים, עיתונאים, אנשי בירוקרטיה, ספרנים. וזה כמובן לא נכון, אבל הרגע שבו זה מתחיל להשתנות, זה קצת בשנות ה-70, כשיוצאים יותר ויותר סרטי מוזיקה.
וסרטי... זאת אומרת, סרטים תיעודיים על מוזיקה?
בדיוק, סרטים תיעודיים על מוזיקה, וספציפית גם סרטי הופעות. בין אם מדובר על סרט הופעה על וודסטוק, או סרט שמתעד את ההופעה של בוב דילן בלונדון, ונעשה לידי במאי בשם פן בייקר, או סרט שמתעד את ההופעה הדי אומללה של האבנים המתגלגלות על ידי אחי מייזלס, ההופעה שבמהלכה אחד המעריצים של הלהקה נרצח על ידי מאבטח. אבל כל הסרטים הללו הם סרטים שבעצם מייצגים תיעוד מוזיקלי של קונצרט, של הופעה, וזה יותר הגיוני לראות אותם במסך הגדול. זה רגע מסוים שזה קורה, אבל זה לא לגמרי מחזיק.
כן, זה לא הרגע, זה לא הרגע.
גם קולנוע מוזיקה הוא מאוד שולי יחסית. אנחנו חווים היום רנסנס מטורף של תיעוד מוזיקלי, אבל נכון. באותו זמן זה לא הדבר הדומיננטי שקורה בקולנוע. מה שמשתנה בעצם, זה רגע מאוד ספציפי שמתרחש בסוף שנות ה-80. 1988-1989, ישנם שני סרטים שיוצאים לאקרנים, ושניהם חשובים מאוד ביחס של קולנוע תיעודי לצופה, לקהל רחב ולהצלחה בקופות. הסרטים הללו זה רוג'ר ואני של מייקל מור, והקו הכחול הדק של אירון מוריס.
שאותו כבר הזכרנו בפרק הראשון.
שני הסרטים הללו בעצם מהווים נקודת מפנה, גם מבחינה אסתטית וגם מבחינה אפיסטמולוגית, כלומר לגבי ההתייחסות שלהם לידע ולאמת, כי הם בעצם מבינים איך קולנוע יכול לתקשר עם קהל רחב, ואיך הוא יכול לטעון אחרת לאמת. מייקל מור, נאמר בכמה מילים, עושה את הסרט הראשון שלו, רוג'ר ואני, עם כל כספו, הוא ממשכן את ביתו כדי לעשות את הסרט הזה, על משהו שמאוד מפריע לו. ויהווה סימן העיקר של מייקל מור כלוחם צדק. הוא גר בפלינט במישיגן, ושם מתרחש אירוע מאוד מכעיס, ג'נרל מוטורס, שהיה המפעל העיקרי שסיפק עבודה לאנשים שגרו בעיירה הזו, מפטר עשרות אלפי אנשים. באקט שמייקל מור תופס כאקט חזירי, קפיטליסטי, והוא רוצה לצאת כנגד העניין הזה, והוא מחפש את המנכ״ל של ג'נרל מוטורס, מבקש להגיע אליו עד המשרד, לדפוק לו בדלת ולשאול אותו למה עשית את זה. זה אקט מייקל מורי קלאסי, את יודעת, פופוליסטי, דמגוגי.
כן.
אז כל הסרט שהוא עושה, זה על זה. רוג'ר ואני. עכשיו, החידוש המהותי פה זה שהוא נמצא בסרט כמעט בכל פריים. הסרט מתחיל...
זאת אומרת, היוצר נמצא בסרט.
כן, מייקל מור.
לא מעלים את עצמו.
הסרט מתחיל בסרטוני משפחה, שרואים את מייקל מור בתור ילד קטן. הוא בעצם מבין שאמת לא רק שהיא לא אובייקטיבית, אלא היא לחלוטין יכולה להיות מגמתית, פרנואידית, סובייקטיבית, לא מתנצלת. הוא לא מנסה לעשות סרט מאוזן, זה לא מעניין אותו.
לא, הוא, לא בהכרח... הוא מספר את הסיפור שלו, את נקודת המבט שלו.
בדיוק, ואת העצבים שלו, את כמה שהוא מתרגז על זה.
כן.
עכשיו, זה... כשהסרט הזה יוצא, נכתבת עליו ביקורת ארוכה של הרלן ג'ייקובסון, אני חושב, וגם פולין קייל כותבת על הסרט הזה, ומאשימים את מייקל מור בכל הדברים שהיום נראים לנו מגוחכים. במניפולציה, בסילוף האמת, בעריכה מגמתית.
זאת אומרת, אפילו... הביקורת שלהם היא קולנועית. היא כן. כלפי האופן שבו נעשה הסרט, ברמה הקולנועית.
כן, וגם אפילו הייתי אומר מהותית, כי ג'ייקובסון אומר לו, אתה יודע, אתה פגשת בסוף את המנכ״ל, אבל אתה לא שמת את זה בסרט, כי זה לא התלבש לך היטב עם, עם המנטרה ועם האג'נדה של הסרט. מייקל מור קורא את הביקורת, גם מגיב לה, ובגדול הוא אומר... תודה רבה על המחמאה. זאת אומרת, זה יופי של... זה מה שרציתי. אני רוצה לעשות, ככה הוא אומר, בידור עובדתי. אני מבקש לעשות בידור עובדתי. ופה הוא בעצם פותח איזשהו פתח, לא רק לקולנוע שלו, שבו הוא יהפוך להיות סלבריטאי על בקולנוע הדוקומנטרי, לוחם צדק שלבוש בסחבות ובקובע קסקט הפוך, במטרה ליצור דמות מסוימת, מייקל מור בברכאות כפולות, אלא הוא גם מבין... איך קולנוע תיעודי יכול לתקשר עם קהל.
כן.
באמת יכולה להיות לחלוטין סובייקטיבית ובעלת אג'נדה.
והוא מבין את החשיבות של סוג התקשורת הזה, ואת היכולת להעביר בו מסרים שהם שונים ממדיום אחר, מסוגה אחרת.
נכון.
והוא מממש את זה.
נכון מאוד, ואני חושב שמייקל מור ממשיך את הקו הזה בקולנוע שלו, במידה מסוימת, במידה רבה של הצלחה. אחד הקולות, אנחנו יכולים לא לאהוב אותו, אבל אחד הקולות הגדולים בקולנוע התיעודי עד היום, ואני חושב שהרטוריקה של רוג'ר ואני לא השתנתה הרבה. סרט אחר שעושה את זה, זה הקו הכחול הדק שדיברנו עליו בפרק הקודם, וגם הוא מייצר הבנה אחרת לגמרי של איך אפשר לתקשר עם קהל, ואיך אפשר לטעון לאמת אחרת.
כן.
אירול מוריס בעצם מוקסם מאיזשהו מצב שהוא רוצה לחקור, וזה מערכת המשפט בטקסס. הוא יוצא לטקסס בשנות ה-80 כדי לבדוק כל מיני אנשים שנמצאים בדאת' רו, מחכים לעונש המוות שלהם, כי הוא שומע שיש איזה איש שקוראים לו ג'ון גריגסון, והוא ידוע בכינוי The Killer Shrink, הפסיכיאטר הרוצח. הוא עד מטעם התביעה שמגיע לאחר ההרשעה, ובעצם ניגש ועושה מבחן לכל אחד מהאנשים שנמצאים בדאת' רו, זאת אומרת רגע לפני הוצאתם להורג, וכדי שיוכלו בעצם להוציא אותם להורג, הוא צריך להעיד שהם מסוכנים, ושהם יעשו את זה שוב, אלא אם כן יוציאו אותם להורג.
ולכן לא משתלם כנראה להחזק אותם כל החיים בכלא, ואז נגזר עליהם גזר דין של מוות.
נכון, נכון מאוד. ומה שהוא בעצם מוצא, וזה כמובן לא כל כך מפתיע, זה ש100% מהאנשים שהוא מגיע אליהם מוצאים להורג, 100% מקבלים מנו את העדות הזאת, הוא בעצם מושתל כמעט מטעם התביעה, הוא כן. פועל מטעמה, הוא מריח שמשהו שם לא בסדר, והוא מתחיל לדבר עם אנשים, ואז הוא מגיע למקרה שמאוד מעניין אותו, וזה המקרה של רנדל אדמס. אדם שטוען לחפותו במשך שנים על רצח שלפי טענתו הוא לא ביצע, בלילה בשנות ה-70, שהוא נהג באוטו עם עוד בחור צעיר, התביעה האשימה אותו, הרשיעה אותו, והוא מחכה לביצוע גזר דין המוות. ואירול מוריס בעצם חוקר בפרשה, הוא חוקר פרטי בעברו, והוא מגלה דברים מטורפים. הוא מגלה שחמישה עדים העידו בפרשה עדות שקר, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם, אבל הוא מגלה שהכל שם מאוד מאוד רכוב, והקייס נתפר על רנדל אדמס,
הוא אפילו מוצא חלופה אפשרית לרוצח האמיתי.
הוא מוצא חלופה אפשרית, זה ממש רגע קלאסי של true crime. הוא מה זאת אומרת, הוא גורם לנו להאמין בסוף הסרט שהבחור השני שהיה באוטו, דיוויד הריס, הוא הרוצח שהפליל אותו. ושאגב, משטרת טקסס ומערכת המשפט לא רצו להפליל אותו, כי הוא היה בחור צעיר ולא אי אפשר לתגן אדם במרכאות כפולות, ככה קוראים לזה בטקסס, בן 16. אז מצאו שעיר לעזאזל, וזה היה רנדל אדמס. מה שהוא עושה, הוא עושה סרט. והוא מחליט לעשות את הסרט הזה, ולענייננו זה העניין החשוב. בשונה מכל סרט אחר שנעשה עד כה. הוא רוצה שהוא יהיה בסגנון הרשומון, אם אנחנו מכירים את זוכרים את הסרט היפני הזה של קורסאווה, זאת אומרת, מקבץ של עדויות שלא בהכרח מתיישבות זו עם זו, לעתים מנוגדות.
על אף שהן מדברות לכאורה על אותו אירוע.
על אף שהן מדברות על אותו אירוע, נכון, אמת מסוימת שזורה ביניהם ושקרים גם כן, וכל העדויות הללו יהיו באותו סרט, והצופה יתעל בתוכן, סביבן, והוא יגבש לעצמו את העמדה שלו.
כן.
עכשיו, הסרט הזה נעשה במתכונת של מה שחוקרת קולנוע בשם לינדה וויליאמס מכנה הסרט הפוסט-מודרני, הלואו-בדג'ט הראשון, והיא בעצם מזהה שיש כאן אמת אחרת בקולנוע תעודי. זאת לא האמת הפרנואידית של מייקל מור, אלא זאת אמת יחסית, נזילה, כזו שהיא לא אבסולוטית, ואחד הדברים המרתקים בסרט הזה, שלמרות השילוב המעניין הזה של אמיתות יחסיות, כמעט אין בן אדם שיראה את הסרט הזה, ובסופו לא יבין שיש סדר מסוים באירועים,
כן.
שאליו קורא אירול מוריס, וזה שרנדל אדמס יושב על לא עוול בכפו, ושדייביד הריס הוא האשם.
וזה למרות שלמשל העריכה של הסרט היא לא כרונולוגית. וזה למרות שהפסקול הוא דרמטי, שזה משהו שלא יפיין עד אז את הסרטים התיעודיים, פסקול דרמטי מאוד מאוד משוייך לעולם הבדיוני.
ממש ככה, והייתי אומר אפילו יותר מזה גיל, זה בגלל שהאסתטיקה היא כזו. זאת אומרת, אירול מוריס מנסה ליצור איזשהו סדר בתוך כל הבלגן המטורף הזה שהוא רואה. שאנחנו רואים את, את השחיתות הזו ואומרים לעצמנו, what the fuck? זאת אומרת, איך דבר כזה יכול לקרות? וברגע שהוא בונה את הסרט שלו על פי הקונבנציות של פילם נואר, של סרט בלש, הוא מסדר לנו את העניינים קולנועית. יש טובים, יש רעים. ונכון מאוד מה שאת אומרת, שהסרט הזה נראה כמו אף סרט אחר שהיה לפני זה. זאת אומרת, הוא סרט פילם נוארי בכל צורה שהיא. יש לו תאורה אקספרסיבית, יש לו מוזיקה.
או, אפילו מקורית, זהו, של פיליפ גלאס.
פיליפ גלאס, מלחין ענק, כותב פה מוזיקה רפטטיבית, דרמטית מאוד, שעוזרת להדגיש אלמנטים אמוציונליים מאוד מסוימים, ולהשפיע על הצופה. יש פה משחק מאוד חזק עם איזן סצנה, האופן שבו הוא מציב דמויות בתוך הפריים. הוא עובד עם מעצב בשם טד בפלוקוס. זאת אומרת, זה גם יוצא דופן באותו זמן עבור סרט תעודי. יש מעצב לסרט.
כן, והמרוענים שלו, שהם אנשים, במחרות אני שוב אומרת, הם האנשים האמיתיים, כן, שהשתתפו גם באירוע עצמו, או שרלוונטים לאירוע עצמו, הם בכל זאת קיבלו איזשהו לבוש שמתאים למה שהוא היה רוצה, הבמה רצה למסור, ויש להם רקע שרלוונטי למסר העמוק. נכון. יש שם הרבה מאוד רבדים של עשייה קולנועית, שבעצם מחדדים את הסיפור, או את מה שהוא ניסה להגיד.
נכון, רנדל אדמס לדוגמה, כי הוא טוען שהוא חף מפשע, בעצם לבוש בלבן. טוהר, זכאות, כל מה שזה לא אומר, כל דמות מוצבת על פי רקע שמאפיין אותה. דייביד הריס לבוש בבגדים כתומים של בית כלא, בשלב מסוים גם מרים את הידיים ברגע אסטרטגי, ואנחנו רואים שיש לו אזיקים, ואז אנחנו אמורים להבין שהוא עשה משהו לפני זה שבגינו הוא יושב.
מספיק חמור כדי שלא רק יהיה עם הביגוד של בית הכלא, אלא אפילו אזוק.
בדיוק. ואגב, אין שמות לכל האנשים שמדברים, שזה עוד משהו. הוא הופך אותם מסאבג'קט של קולנוע תעודי לדמויות בסרט. כמו דמויות בסרט, אין לא כתוב, השם שלהם לא כתוב, הוא לא מוזכר.
כן.
אז אירול מוריס בעצם מייצר פה אסתטיקה אחרת לחלוטין, יוצא דופן, והוא מצליח עם הסרט הזה. שני הסרטים הללו מצליחים. הם נעשו בתקציב של כמיליון דולר בערך.
שזה מעט מאוד.
מעט מאוד.
בשביל סרטים, הכוונה שלי באופן כללי.
זה מעט מאוד, אבל זה גם התקציב באותו זמן. צריך לזכור שהייתה קצת אינפלציה מאז, אבל 4-5 מיליון דולר כל אחד מהם עושה בקופות, שזה די מטורף.
והאקדמיה מבולבלת מהסרט הזה, הקו הכחול, נכון?
כן.
היא מבולבלת, לבסוף היא גם מחליטה לא להעמיד אותו לכל מיני קטגוריות של פרסים כאלה ואחרים.
כן, לגמרי, זה גם סיפור מעניין שרוב האנשי האקדמיה שראו את הסרט הזה, הפסיקו אותו באמצע. כי הם ראו את השחזורים, הם שמעו את המוזיקה של פיליפ גלאס, הם חשבו שמדובר בסרט בדיוני לכל דבר, שמבוסס על עובדות, אמרו, זה לא מתאים לקולנוע תעודי. היום הסרט הזה נחשב לקלאסיקה קולנועית, אחד באמת הסנוניות של הטרו קריים, וסרט שבאופן יוצא דופן השיג את המטרה שלו, רנדל אדמס יצא לחופשי.
כן.
אז זה מדהים, מדהים לחשוב מה האקדמיה החליטה עליו בשלב כל כך מוקדם.
יפה, זה מעניין כמה משמעותי הסרט הזה בסופו של דבר יצא גם לאדם עצמו. אגב, זה אנקדוטה מבאסת היא לומר שדווקא האדם שיצא לחופשי בסוף טבע את הבמאי, נכון?
כן, מעניין, לא הרבה זוכרים את זה. זה סיפור מוזר מאוד שרנדל אדמס בסופו של דבר טובע את אירול מוריס אחרי כל מה שהוא עשה בשבילו על שימוש ציני לא הוגן בסיפור חייו, כל מיני שטויות כאלה.
אני מקווה שהוא הפסיד.
הוא הפסיד, אבל אירול מוריס לא שוכח את זה.
ברור, כי זה ממש פגע בו, אני מניחה.
אירול מוריס לא שוכח את זה, זה ממש פגע בו. אני בדרך כלל מספר את האנקדוטה הזאת כשאני מדבר בשיעורים שלי על אהבה ואמון בין מתעד לבין סובייקט, שזה, את יודעת, זה תמיד קורה, כמעט תמיד, במיוחד המתעדים שאוהבים את הסובייקטים שלהם, והם נותנים בהם אמון, וכמובן הסובייקטים נותנים בהם אמון, ובשלב מסוים כשזה קורה, זה מאוד
מאכזב.
מאוד מאכזב.
מאוד. זה נשמע כמו נושא לסדרה שלמה, מה שעכשיו אמרת, היחסים בין המתעדים לסובייקטים.
לגמרי. אהבה, פסיכואנליזה בקולנוע תיעודי, זה גם נושא חזק וחדש.
מרתק. אנחנו נעבור לראות מה קרה בקולנוע הישראלי, ואיך הקולנוע התיעודי הישראלי קיבל את התאוצה שלו?
כן, אני חושב שכמובן ההצלחה של, צריך לומר שההצלחה של הקולנוע העולמי מתרחשת אחר כך באופן די הדרגתי, כן? זה לא אמרנו את זה אחרי 1989.
Mm-hmm, כן.
פתאום בשנת 2000, כמות הסרטים שמופצת לתיאטראות כל שנה עולה פי שלושה, ו... פה ישנם עוד כל מיני סרטי מפתח שאפשר לציין, רק באופן מאוד מאוד קצר, אנקדוטלי, לתפוס את הפרידמנים של אנדרו ג'רקי, ספלבאונד של ג'פרי בליץ, פארנהייט 9-11 של מייקל מור. אלה הם סרטים שככה לאט לאט מצליחים יותר ויותר, מאמצים אסתטיקה דומה של קולנוע תיעודי שפוזל לקולנוע בדיוני,
okay.
וגורמים בעצם לכל מי שחושב על קולנוע תיעודי ומתעסק בו ברמה התעשייתית להבין שיש פה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
אגב, יש תיאוריה שאומרת שה-9-11 האירוע הזה שבו בעצם גם מגדלי התאומים ועוד מגדלים נוספים בארצות הברית חטפו את המתקפה הזאת, אומרים שזה אחד האירועים שאולי חיזק את הרצון של אנשים לקבל מידע בסוגת הקולנוע התיעודי על הדרך הזאת. אומרים שזה אחד הדברים שחיזק את זה. יכול להיות?
כן, זאת באמת שאלה נפרדת ומרתקת כשלעצמה, למה בעצם אנשים הולכים יותר לראות קולנוע תיעודי בבתי הקולנוע, למה הוא עולה כל כך, למה עולה קרנו, ואחד האירועים שבאמת צריך לציין זה 9-11, קריסת מגדלי התאומים ב-11 לספטמבר 2001, ולו בגלל שהאירוע הזה היה כל כך קולנועי, על הטשטוש שהוא מייצר בין מציאות לבין בדיון, דובר רבות. אחד החיבורים המרתקים בנושא הזה זה של התיאורטיקן הסלובני סלאבוי ז'יז'ק, שכותב חיבור שנקרא Welcome to the Desert of the Real, ברוכים הבאים למדבר של הממשי, ושם הוא באמת מדבר על האופן שבו אירוע מציאותי שואב או יונק את אמצעי המבע שלו מקולנוע בלוקבאסטרי בדיוני. מה שזה בעיקר יוצר זה בלבול מאוד חזק, בין מה אמיתי לבין מה לא,
כן.
מה המקור ומה החיקוי, ובהחלט יש שמציינים את האירוע הזה כמעין זרז לאופן שבו אנשים רוצים לחזור לעוגן של המציאות.
Mm-hmm.
כן, אנחנו יכולים לראות את כמעט כבוק אנד למה שאנחנו רואים היום עם פייק ניוז, וכל הרעיון הזה של פיברוק אמת בעידן בטראמפ. אבל האירוע הזה של 9-11 גורם יותר ויותר למחשבה שאנחנו צריכים, רוצים לקבל משהו ברור יותר לגבי המציאות, ייצוג ברור שלה, והייצוג הקולנועי שיש לו את הפריבילגיה הכי גדולה למציאות זה כמובן הקולנוע התיעודי. בין היתר גם 9-11 גורר אחריו גל שלם של סרטי מלחמה ביקורתיים כלפי מה שקורה באפגניסטן ובעיראק, וזה גם ציון דרך מאוד חשוב להצלחה הגדולה של הקולנוע בעולם. אבל שאלת אותי לגבי ישראל.
נכון.
כן, ואני חוזר לשאלה שלך, כי באמת במקביל להצלחה הקופתית של הקולנוע התיעודי בעולם, ולהגעה שלו למדפי הבלוקבאסטר ולאולמות המולטיפלקס, זה גם מאוד חשוב. טוב, קולנוע התיעודי רואים במולטיפלקסים, כן? אפשר לראות מייקל מור בבתי קולנוע מרובי אולמות. הקולנוע התיעודי המקומי גם קיבל תפנית משמעותית אצלנו, בארץ. צריך לזכור שגם ההצלחה הזאת היא מוגבלת מן הסתם, ובאופן יחסי
ללעיתים
אמריקאים, זה לא, כן, את יודעת, כשאנחנו חושבים על פארנהייט 9/11, אנחנו מדברים על סרט שהכניס כרבע מיליארד דולר לקופות.
וואו.
אבל
זה שוק אחר פה.
זה שוק אחר. ופה, לא נעשה פה איזושהי סקירה מאוד מדויקת, אבל זה לא עניין של מה בכך שאנחנו ניגשים לבתי הקולנוע ורואים במשך שבועות ארוכים סרטי תעודה כמו פרינסס שואו, הסרט הנפלא של עידו הר, או בן גוריון אפילוג של יריב מוזר, שני סרטים שהם גם מאותה שנה, מ-2015, אם אני לא טועה, שמוקרנים באופן תדיר בבתי הקולנוע, אבל לא סתם בבתי הקולנוע, ברשת בתי הקולנוע, סינמה סיטי.
זאת אומרת, בבית קולנוע מסחרי.
בבית קולנוע מסחרי, ואנשים רואים אותם במשך שבועות, הם לא נקברים תוך שבוע וחצי בהקרנות אונליין. עכשיו, או בטלוויזיה.
ראוי לציין גם את הפסטיבלים שחוגגים סביב הז'אנר הזה של התעודה, של הדוקומנטרי. שזה גם משהו שבישראל תפס תאוצה. זה לא רק הסרט היחיד שיוצא באיזושהי הפצה עצמאית, אלא זה ממש פסטיבלים שזה המוקד שלהם, והם מלאי קהל.
לגמרי, ופה ראוי כמובן לציין את פסטיבל דוק אביב, שחגג השנה 20 שנות פסטיבל, שהפך למעשה לפסטיבל הקולנוע השני בגודלו בארץ, במונחים של קהל.
אחרי פסטיבל ירושלים.
אחרי פסטיבל חיפה, אם אני לא טועה.
חיפה.
כן. ואם אני לא טועה, המספרים משתנים כל הזמן, אבל זה החדשות האחרונות, אני חושב.
יפה.
זאת עובדה שבאמת ראויה להתייחסות ולהסבר. זה גם לא עניין של מה בכך, במיוחד בזמנים בהם אנחנו יכולים לראות את הקולנוע התעודי, הרבה מהקולנוע התעודי, גם שמוקרן בפסטיבל. אנחנו נוכל לראות אותו כמה חודשים אחר כך בערוצים יהודיים לקולנוע תעודי, ב-YES DOCO, במסגרות לקולנוע תעודי ישראלי.
ובכל זאת בוחרים להגיע לבתי הקולנוע.
וממלאים אולמות. הפסטיבל הזה מפוצץ, sold out.
נכון.
וזה באמת תופעה מעניינת.
אז בוא ננסה להסביר אותה, מה אפשר להגיד שמשפיע על המגמה הזאת?
תראי, אני חושב שהגל המחודש הזה של גם עשייה תעודית בארץ, וגם ההצלחה שלה, קשור מספר גורמים, בין היתר כמו בחוץ לארץ, כמו בארצות הברית, זה הנגישות של הטכנולוגיות הדיגיטליות, בין אם זה הצילום וההפצה וכל היכולות הללו שמאוד מאוד השתפרו בזמן האחרון, והקולנוע התיעודי הוא הראשון שירוויח מהם, עוד לפני, אני חושב, מבחינת היקף מהקולנוע הבדיוני. הדבר הנוסף זה שהמונופול של הערוץ הראשון, והוא נשבר, ויש דרישה כמובן מערוצי הכבלים להפקות מקור, זה מאוד מעלה את התפוקה של קולנוע תעודי.
כן.
הקרן החדשה לקולנוע מוקמת, היא תומכת בסרטי תעודה, יש יותר ויותר עניין בלחשוב על ישראל כמקום מגוון, רב זהותי בקולנוע התעודי עכשווי, לתת ביטוי לקולות קולנועים.
וזה פותח כמובן את הצוהר להרבה מאוד נושאים שעוד לא עסקו בהם אולי, או לא עסקו בהם מספיק.
נכון, וקולנוע תעודי באמת, הוא לא רק עוסק, למרות שזה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא רק עוסק מה שאנחנו מכנים הסכסוך, והוא לא תמיד רק פוליטי, והוא מצליח בעולם גם עם סרטים שהם לא כאלה. פרינסס שואו זה דוגמה מעולה לסרט שמאוד הצליח בעולם, והתקבל באהדה רבה, ובאמת הוא לא סרט שעוסק בנושאים הללו. קופרו, קרן לשיווק סרטי תעודה ואנימציה, שהייתה במשך שנים מונהגת על ידי אורנה ירמוט, זיכרונה לברכה, הביאה המון משקיעים מחול, היא באמת חוללה מהפכה מאוד גדולה בהיקף הקופרודוקציות, שזה גם נושא מאוד חשוב, גם בקולנוע ישראלי בכלל, אבל בקולנוע תעודי הוא מאפשר את הקיום הרחב שלו.
זה הפקות בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות?
עם מדינות אחרות, עם כסף זר. יש היום פורום ליוצרים דוקומנטריים שמארגן במשך שנים אירועי תעשייה, מפיק ימי עיון, כנסים.
יפה.
אז כן, אני חושב שאנחנו בהחלט יכולים גם לראות את התופעה הזאת, ויש לדוגמה תופעה שנקראת בלוקבאסטר בסינמטקים, כן? סרטים שהופכים להיות מאוד מאוד מצליחים, כמו אדירה של ארנון גולדפינגר, או הצלמניה של תמר טל, אולי אפילו היום אתה מת רק פעמיים של יאיר לב, אלה סרטים שהופכים להיות חביבי קהל, ומסתרחים תורים סביב הסינמטק כדי לבוא לראות אותם.
אחד הדברים שאולי נציין ממש בסוף הפרק שלנו, זה שלחגיגה הזאת מצטרפת גם האקדמיה, וזה גם סימן טוב, משום שברגע שיש עשייה מחקרית סביב משהו, זה אומר שהמשהו הזה, הנושא, מושא המחקר, הוא ממש פורח או מתגוון, ויש פתאום יותר מה לחקור, או יכול, אפשר להוסיף אפילו כל מיני תיאוריות שדווקא ירחיבו או יצמצמו, תלוי, אבל ישפיעו באיזשהו אופן על הסוגה עצמה גם בשטח, על העשייה בשטח.
נכון מאוד. אני חושב שיש לנו גם מבחינה אקדמית עלייה מאוד משמעותית במספר מאמרים שנכתבים, גם אקדמיים, גם ביקורתיים, התייחסויות לקולנוע התיעודי הישראלי, ספרי מחקר שעוסקים בו. כן. אנחנו יכולים לציין חוקרים כמו ענת זנגר, מיכל פרידמן, יעל מונק, רז יוסף, שמוליק דובדבני, דן גבע, ואלו מכוננים איזשהו קורפוס מחקרי ותיאורטי שהוא נדרש לסוגיות הללו. ישנו עוד איזשהו מאמץ גם להנגיש את הכתיבה על קולנוע תיעודי, שהיא לא תהיה רק אקדמית,
כן.
כמו במיזם המאוד חשוב של רן טל וענת אבן, כתב עת שנקרא תקריב, שיוצא כפעמיים בשנה, ובעצם מייצר חשיבה ביקורתית עמוקה, לא קצרה, אבל לא ארוכה כל כך כמו מאמר אקדמי, שנגישה בהחלט לקוראים שמתעניינים בקולנוע תיעודי.
כן.
זה גם משהו שאני מנסה לעשות בבלוג שלי.
בבלוג שלך, כן.
אז אני חושב שזה תופעה באמת, שאי אפשר להתעלם ממנה לגבי קולנוע תיעודי והחשיבה עליו.
נסכם את הפרק?
בהחלט.
התיאוריה הפנומנולוגית שמשלבת בין התפיסה לפיה ההכרה שלנו מושפעת רק מידע קודם שנמצא בנו ומשמש אותנו, לבין התפיסה לפיה ההכרה שלנו בנויה רק מניסיון שאנו צוברים עם הזמן, חודרת גם אל הקולנוע. החוקרת ויויאן סובצ'ק, שמשתייכת לגישה הפנומנולוגית בקולנוע, מסבירה שהתפיסה שלנו את הדימוי הקולנועי תמיד מעוצבת על ידי הידע שלנו על האובייקט וגם על ידי היחס שלו אלינו. מכאן אפשר להבין שמה שאנחנו יודעות ויודעים על הסרט בטרם הגענו לצפות בו, משפיע על האופן שבו נקלוט ונאבד אותו. והסרט הוא בעצם תוצר חווייתי שמתרחש גם על מסך הקולנוע וגם במוח של הצופה. וכך התוצר משלב גם את כוונת היוצר והסוגה שהיוצר הגדיר לסרט, וגם את תפיסותיו המוקדמות של הצופה, המטען הרגשי שלו וציפיותיו מהתוכן. המשכנו את הפרק בתיאור הרנסנס שחווה הקולנוע התיעודי ב-25 השנים האחרונות. הסוגה התיעודית תמיד הייתה מעניינת ומאתגרת, ובכל זאת רק בשנים האחרונות פרצה גם בקרב הקהל הרחב. ציינו שני סרטים שמהווים אבן דרך משמעותית בהתפתחות זו. שניהם יצאו בסוף שנות ה-80, והם רוג'ר ואני של מייקל מור, והקו הכחול הדק של ארול מוריס. בדרכים אסתטיות שונות לחלוטין ובסגנון נרטיבי אחר, שני הסרטים הללו מנגישים באופן חדשני את הקולנוע התיעודי. בעוד שהאקדמיה לקולנוע מבולבלת מהם, הקהל נוהר לצפות בהם. הקו הכחול הדק אף השפיע על המציאות. התיק המשפטי נפתח לדיון נוסף, השופטים פסקו שהנאשם דווקא זכאי, וריינדל אדמס, מי שהיה נידון למוות, יוצא לחופשי. גורמים נוספים קשורים בהצלחה של הקולנוע התיעודי ברמה המסחרית. האמצעים הדיגיטליים שהפכו נפוצים, ואת הדיון עליהם נרחיב בפרק השלישי, והציפייה של הקהל לחזור למציאות, לקבל מידע על המציאות, ולא רק לברוח ממנה. בישראל גם שבירת המונופול של השידור הציבורי תרמה לפריחה בשדה התיעודי. היווסדן של קרנות קולנועיות שמשקיעות בסרטים תיעודיים, וכאלה שיוזמות שיתופי פעולה ויוצרות הפקות עם מדינות אחרות. תודה רבה על פרק שני בסדרה שלנו. דוקטור אוהד לנדסמן, חוקר ומרצה לקולנוע תיעודי, מלמד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, ובמחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, האקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים. תודה ליובל אונגר על התחקיר, חן עוז על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן, שהזנתן, אפשר להמשיך ולהזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, בכל זמן ובכל מקום שאתן נמצאות בו. אנחנו נשתמע.